שלום וברכה, יצחק בעלי יקר.
שלום יעל, מה שלומך? התגעגעתי.
האמת שגם אני, ואין על פודקאסט זוג או פרד.
אנשים שואלים, מה זה התגעגעתי? אני אומר, התגעגעתי. אתם כל היום ביחד, אבל לא. פה זה שיח פתוח, זה לא עם הווייב של הטכני הזה.
אני מתאפקת. פה זה טיפול פסיכולוגי.
אוקיי, התגעגעתי לזה.
יפה, התגעגעת לשפוך, לזרוק, לדבר, להתגלגל.
ובעיקר לשמוע גם, מה? שזה באנו לשמוע גם.
הגזמת, אתה כל היום שומע אותי. אם כבר אני צריכה להגיד שהיום באתי לשמוע. כי בדרך כלל אני מברברת.
אז יאללה. אבל הפעם... אני צריך להתחיל לדבר בקיצור.
אתה מכיר את זה? אבל הפעם אנחנו עומדים לחשוף כאן משהו מיוחד, חשיפה שטרם נראתה וטרם נשמעה. אז אנחנו ערב יום הזיכרון, ערב יום העצמאות 2024, בתוך מלחמה, החיילים שלנו ברפיח, החטופים שלנו והחטופות בעזה.
אז זה בהחלט יהיה הנושא המרכזי פה בפודקאסט הזה.
ובואו נתפלל עליהם באמת שישובו לשלום, ושבאמת הפרק הזה, זה יהיה פרק כאילו של ניצחון. אני באמת מרגישה שאנחנו עם כל כך הרבה כאב, אתה יודע, הגענו ככה עם כחול לבן, עם התחושה הזאת של ניצחון, עם התחושה של הרגשה שהראש למעלה ומורם, כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ועם ישראל חי. ואתה יודע, אני רוצה רגע כן לשמור על וייב כזה בהיי גבוה וטוב, כי בסוף האנשים שלנו שצופים בנו וצורכים את התכנים שלנו, אוהבים אותנו הרבה בגלל זה.
נכון.
תספר להם כאילו איך היינו מגניבים ביממה האחרונה, איפה הסתובבנו, את מי שאלנו, ועבור מה בעצם עשינו את הסקר הזה.
מה עשינו בימים האחרונים זה בואי, עשינו הרבה. איפה לא הסתובבנו? פגשנו בהחלט הרבה אנשים מאוד מגוונים, נכון. אז עשינו סקר קטן. שאלנו כל איש, כל בן אדם שראינו ברחוב אפילו, ניגשנו אליו, שאלנו, מה אתה אומר? יום העצמאות, יום הזיכרון, מה אתה הולך? אתה הולך לחגוג עצמאות או לא? כי יש בזה, אנחנו יודעים, זה נידון מאוד רחב עכשיו.
בטח, זה תחושות מעיקות, תחושות קשות.
אז כולם, התגובה הראשונית היא אמרה, חשק, אין לנו לחגוג. והם צודקים, כי לאף אחד אין חשק לחגוג, בזמן שיש לנו חטופים בעזה, שאף אחד לא יודע מה המצב שלהם, וכמובן החיילים בחזית, והמפונים שכבר כמה חודשים לא נמצאים בבתים שלהם. אבל השאלה היא פה יותר עמוקה, זה האם אנחנו צריכים בכל אופן, זה המלחמה שלנו, אנחנו במלחמה, המלחמה צריכה להיות גם בחזית הזו, המלחמה צריכה להיות גם ברוח שלנו, זה מלחמה מנטלית, הרבה יותר מהמלחמה הפיזית, זה מלחמה שאנחנו צריכים לשמור על הרוח, אנחנו צריכים להראות שאנחנו לא מפסידים פה, אנחנו מנצחים, בטח בימים כאלה שזה, אנחנו באים להניף את הדגל שלנו, הדגל שלנו זה עם הנצח.
תרועת ניצחון, ואנחנו לא ניתן לחמאס ולסונאים שלנו ואנטישמים בכל העולם, ואני מתחברת באמת למופע המוזיקלי הגדול בעולם, שאנחנו פחות צופים בו, וזה פחות אורח חיים שלנו, יש לומר, אבל בימים האלה...
את מדברת על היורוויז'ן.
כן, אז דיברו באמת ביממה האחרונה, בתקופה האחרונה, שבעצם הרבה גם היו נגד הדבר הזה. בכלל, באופן כללי אני לא רוצה לדבר על האירוע, אבל זה שלא מקשיבים לנו, כולם יודעים. זה שיש אנטישמיות על עם ישראל, כולם יודעים.
שזה מופע פוליטי ולא מופע מוזיקלי
לגמרי.
בכלל.
וזה שעכשיו אנחנו, עם ישראל, בתוך כבשה בין 70 זאבים,
לגמרי.
בתוך המצב הזה של המלחמה, עמדנו שם, ולא משנה מה, גם היינו עומדים בלי לעשות כלום. עצם זה שהדגל שלנו התנוסס שם מול כל העולם.
ובטח במופע שעשו שם כבוד ענק.
ובטח במה שהיה. כאילו, היה כבוד בגלל שאנחנו לא רדנו את הראש. כי צרכו בוז, ורצו שהיהודי הקטן יוריד את הראש, ואנחנו אמרנו, אנחנו נרים את הראש.
על הפעם ועל חמתם.
על הפעם ועל חמתם של בני עמלק.
כי בני עמלק.
אז זהו. אז אני חושבת שכאילו, בלי להיכנס יותר מדי...
אז מביאה את זה כדוגמה. את מביאה בעצם דוגמה. את אומרת, אנחנו לפני זה היינו סקפטיים, אמרנו, האם בכלל מתאים לעכשיו להשתתף באירוע כזה?
אין כסף, מלחמה. מה זה עכשיו? למי יש זמן?
מי מתאים התקסים האלה, המוזרים האלה, בוא נגיד ככה.
אבל ברגע
שהבנו... אבל את אומרת, זה חשיפה עולמית, ושם עשינו כבוד. המשלחת עשתה כבוד ענק, בין אם זה במופע, בין אם זה בגאווה שמסתובבו שם, וגם בכל התקריות והרעיונות שהיו מסביב, עשה הרבה יותר לפי דעתי מהמופע, הרוח הזאת, שהם נתנו שם, אנחנו כאן, אנחנו אנשים חזקים, אנחנו אנשים נורמליים, אנשים פתאום רואים, תשמעו, ישראלים, נשמע להם מפלצות, איך שמתארים אותנו בכל מיני תקשורות זרות, פתאום רואים משלחת מכובדת, אנשים אינטליגנטיים, מדברים בכבוד, זה נתן, זה שואו, זה השואו שלנו.
זה השור שלנו, ואני מרגישה שכולם הרימו את, ה, את, ה, את הגב, ואמרו, אנחנו נלך בגב זקוף. אתה יודע מה, יצחק? מה שמדהים זה שאני ואתה עוסקים הרבה בקירוב. קרובים, רחוקים, קרבים את עצמנו לפני כולם.
אבל קודם נקרב את עצמנו.
ובאמת העשייה שלנו זה זה. זה כאילו עם ישראל חי, והלב שלנו שבוי בעזה. אני חושבת שדווקא ביממה השניים, כאילו שלוש האחרונים...
זה אגב, זה ראשי תיבות. הלב שלנו שבוי בעזרת השם.
יפה, אז... חזק. בעזרתו התברך, אנחנו נצא ביד רמה, אנחנו נצא לגאולה גדולה. אבל אנחנו עשינו בימים האחרונים, ובכלל בתקופה האחרונה, הרבה מאוד חיבורים בין העולמות. זאת אומרת, כבר אין את העניין של אתה דתי, אתה חילוני, אתה חרדלי, אתה אשכנזי, אתה ספרדי, אתה לא. אני יהודי. Proud Jew. בכל מקום בעולם, אני יהודי שמח גאה. אז גם כשדיברנו על מופע המוזיקה, וגם כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון, וגם כשאנחנו מדברים על יום העצמאות, אנחנו כאנשים שמדברים לכל השכבות באוכלוסייה, אנחנו מדברים ליהודים, וגם לא ליהודים, אגב, שצופים בנו. נכון. ויש הרבה כאלה בעולם שרושמים לנו שהם מקשיבים, עם תרגום שיש לאנגלית, להרבה תכנים שלנו. ואז אני אומרת לעצמי, אתה יודע מה? בעצם המטרה שלנו היא אחת. היא מהדברים שגם שמענו את הרב מניס פרידמן בתיאטרון ירושלים, כשאנחנו יחד, ושמענו את הדברים שבעצם הוא סיפר על שני הספרים החדשים שעוד מעט אתה תרחיב, שבאמת עשו לנו רושם והכניסו אותנו לרמה של תודעה מאוד עמוקה. אני שליחה, אנחנו שליחים. זה לא, תשמע, עכשיו אנחנו משפחת צין, כי בואו נדבר על זה שאנחנו, עד עכשיו הייתי יעל צין ברשתות. הרבה אפשר לומר בזכות הפודקאסט, ומגיע כאן כפיים לזוג ופרד.
כאן זה קרה.
כאן זה קרה, כאן זה בית, כאן זה לב. על המהלך הזה שאני רוצה שנדבר, שכאילו מיעל צין זה הפך להיות למשפחת צין, וכולם יודעים, גם בלי שאני מדברת, שמאז שהתחלתי עם כל הדבר הזה שתקשורת ורשתות, אתה נמצא שם בפרונט, אמנם בהתחלה לא הייתה בחשיפה, כי אני התחלתי להנחות תוכנית טלוויזיה בגיל מאוד צעיר,
נכון.
בערוץ הידברות, עברתי לאתר כיכר השבת, ואז ערוץ 14, לא כל כך היית בהתחלה בפרונט. אחרי זה עשינו כתבות.
לא לי, כן, זה היה יותר, זה היה תקשורתי, לא הייתי שם.
זה היה תקשורתי, וזה היה כזה יותר חזק. ואז התחלנו להבין שהשליחות שלנו היא מאוד רחבה. קיבלנו תגובות מאנשים שאמרו, וואו, ראינו את הקטע הזה שדיברתם, ראינו את הדברים שאמרתם. גם עכשיו, נגיד, ברעיונות חוץ שעשינו לסרט ההסברה, ועשינו לפודקאסט באמריקה, בזמן של המלחמה,
וואו,
באנגלית.
זה היה מטורף, נכון.
איזה תגובות היו? כאילו, תן לנו קצת...
אנשים פשוט היו שמחים לראות שיש... אנשים פשוט שמחזיקים ברוח, נותנים רוח גבית, מפיצים אור.
וחרדים, ולא מפלצות, כמו שאמרת, שמסתכלים בעולם על העם היהודי.
לפעמים התודעה היא מספרת לאנשים בחוץ כל מיני דברים. אז זה טוב, זה שליחות להראות שיש שפיות בכל מקום, ויש שיגעונות בכל מקום.
לגמרי.
זה בהחלט נכון שיש הרבה שיגעונות, אבל זה בכל מקום.
וזה שאנחנו בעצם עושים את השליחות ומרגישים עוד ועוד גלים של תגובות. יש לנו תוכנית ברדיו זוגית, שזה שונה מכאן. אתה יודע, הרבה שאלו אותי, מה?
כן, שם זה פחות השיח ביני ובינך, זה יותר רעיונות אנשים מבחוץ, ואנחנו מבינים...
שרים, חברי כנסת, יש שם...
אמנים, הרבה אמנים.
הרבה זמרים, הרבה אנשי רוח, אנשי השפעה, שמות הכי חזקים בתעשייה.
לגמרי.
תור ארוך. שם יש מפיקה, פה אנחנו בלי מפיקה, פה אנחנו ספונטנית, לא מתכננים, לא כותבים, לא מדברים. אבל בסוף זה הכי מעניין. ובאמת, איך אתה מרגיש מהקטע הזה שיש לנו שליחות, ואז אני נכנסת לזה שאתה בעצם בחרת כן להיכנס ולהגיע לפרונט, כי הבנת שיש שליחות אפילו ברגעים קטנים כמו גיטרה של הבדלה, שאז ההצצה הייתה הראשונית.
ברור, יש שליחות בקטע הזוגי. ברור שיש כזו שליחות עכשיו, בטח אנשים פחות... פחות מאמינים במוסד הזה.
מוסד הנישואין.
לגמרי. ואז זה א' כל שליחות ענקית, להראות את החיים ביחד, את החיים הטובים ביחד. לא החיים הקלים. החיים זה לא קל להיות ביחד, אבל זה טוב, וזה שווה את הקשיים, וזה בהחלט, זה השקעה. זה השקעה לכל דבר ועניין, אבל כל השקעה יש לה את הקטע הקשה, את העבודה, אבל יש את התשורה בסוף. בסוף מקבלים... פי לא יודע כמה מההשקעה, אז חשוב שאנשים ידעו, אנשים חושבים, כאילו, כבר לא מאמינים לוורוד הזה ולנוצץ.
כבר זה לא קיים.
אבל הם צריכים לדעת שזה שווה, זה השקעה וזה שווה כל רגע.
זה התכלית שלנו בעצם בחיים, וכשאדם יודע שזה התכלית, אתה רוצה עכשיו להיות נגיד מספר אחת, ווינר, מאסטר בספורט, אתה יודע שזה המטרה, קשה זה קשה, כואב זה כואב, לקום בבוקר. קח את
זה כאתגר, קח את זה כאתגר, כי אתה רוצה את הגול הזה, אתה רוצה את התוצאה בסוף.
שווה להתאמן, שווה שיחב, שווה שיחב.
לגמרי.
אבל, ואז באמת אתה נכנס כאילו לפרונט, היום אנחנו משפחת צין. אז נכנסנו לפרונט,
בדיוק. בשביל להביא את, בשביל להביא את הפנים האלה של, של הזוגיות. ולדבר על הנושאים שצריכים עידוד בסביבה שלנו.
אתה יודע, היום אנחנו גם בקירוב קרובים, פעם היינו מרגישים כזה, וואי, הקהל הלא דתי צופה בנו, והמון תגובות, כאילו כל תוכנית עכשיו שעשינו, זה היה כזה, וואו, איזה מדהימים, אתם אחרים, אתם שונים, אתם לא כמו החרדים הרגילים. ואמרת להם, בואו תכירו את הסביבה, את השכנים, את המשפחה.
כל החברים שלי בדיוק כמוני, כל הסביבה שלי בדיוק כמוני, אף אחד לא שונה ממני, זה שאנחנו באים לפה ומדברים על זה, זה לא אומר שאנחנו שונים ביום יום, כולם אותו דבר.
אבל מה, אני כן יכולה להגיד דבר אחד, שאנחנו כן מעיזים לעשות דברים שהרבה אנשים זה כאילו מרתיע אותם, מפחיד אותם, אולי כי זה לא השליחות שלהם.
זה עניין של אופי, זה לא קשור בדיוק. אם זה האופי שלך וזה האופי שלי, אז זה השליחות שלנו, ולכן אנחנו פה, ולכן אחרים לא פה. זה לא אומר שאנחנו אנשים שונים, זה לא אומר שאנחנו יותר ליברליים. כולם חושבים בדיוק כמונו.
תן לי להרים לך, שגם זה לא לך תחילה, לך יותר קשה, זאת אומרת, אני נולדתי לתוך המיקרופון, אמא שלי אמרה לי שכבר הייתי קרצייה מגיל קטן, תופסת קטשופים, תופסת בקבוקי ספרייט, כאילו, באמת, אתה גם מגיע ממשפחה על במות, אבא שלך בסימפונית בחיפה, אמא שלך הייתה זמרת באופרה שנים, אתה בא ממשפחה של כוכבים, וגם אתה כוכב גדול, אבל פחות יחצן, יותר פנימי כזה.
היותר, כן, ברור שאני היותר השקט, הרוח השקטה, בוא נגיד. אנחנו סוג של, אנחנו הפכים השלימים, בוא נגיד ככה. את האש והבלגן והניצוצות, ואני האדמה, אני סוג של היותר יותר איזון. שקט. איזון, איזון מושלם. אבל בהחלט, אני לא חושב שצריך להיות רעש וצלצולים בשביל לעלות לדבר, ובטח משהו שזה משותף בינינו, ויש פה שליחות. אז את צודקת שזה לא כאילו המשיכה הטבעית שלי לעמוד פה ולשבת לדבר מול מסכים, מול מיקרופון, אבל
מה היית מעדיף אם עכשיו נגיד היה לך זמן פנוי והיית אומר, כאילו אני לא צריך
מה בא לי לעשות עכשיו?
כן, ברגע זה.
יצאת לך לים.
אתה אומר, כאילו עכשיו נגיד לשכב על חוף הים, אם זה אבטיח, משכב שמש כזה.
לא, ברור שזה לא אידיאל. אף אחד לא בא לעולם בשביל לשכב על הים. אבל לא, ברור, את המרץ, את המרץ ואת המוטיב ש ממריץ אותי גם, ואני שמח על זה, בואי, אם לא
אתה יותר טוב ממני, אומרים לי פה בזוג אופרד, אומרים לי בתוכנית ברדיו כל שבוע, מוכנה לסתום, אנחנו רוצים לשמוע את יצחק, אנחנו רוצים לשמוע את הגיטרה של יצחק, אנחנו רוצים לשמוע את השירים של יצחק, אז אני מבינה שכמו שאני אוהבת להקשיב לך, גם אחרים אוהבים להקשיב לך, כי דווקא בגלל השקט הזה, ובגלל העומק הזה, שם השליחות נמצאת, כאילו, יש בזה משהו הרבה יותר עמוק, כשאתה פותח את הפה ואתה מדבר, אנשים רוצים יותר להתמגנט ולהקשיב, מאשר אדם שכאילו כמו אני מדבר
אדום?
הרבה.
אני אדום?
לא, דווקא תאורה פה סדרו עליך יופי. אבל אתה יודע למה אני מתעכבת איתך על זה? הטלפון שלי הרי, אתה יודע, אנחנו בתוך הגרלה עכשיו של 12,000 שקל מזומן, שאנחנו מגרילים מוצא שמחת תורה. ומה בן אדם ייקח עכשיו את ה-12,000 שקל, מוצא לג ועומר.
מוצא לג ועומר, נכון, הגרלה הגדולה.
אתה יודע איפה אני נמצאת עכשיו, אנחנו בתוך
זה בדיוק מעיד על כך.
זה בדיוק מעיד על כך. אני בדיוק באה להגיד לך שמוצא לג בעומר, למה בחרתי את זה? בגלל שבלג בעומר אנחנו יודעים שעברנו את אסון מירון. ואיזה, ומה עברנו, שזה מאוד מקביל דווקא לשמחת תורה. כאילו, באמת, עם ישראל והקושי שלו, והשנה לא תהיה הילולה רגולה בלג בעומר, וגם לא יהיה, כמו שאמרנו, חגיגה. יהיה יותר תפילה, יהיה יותר תקווה, שאנחנו ניגע בזה גם השנה, יום הזיכרון, יום העצמאות. זה יותר אירוע, טקסי, מסודר, מוגן, ולא
אז אנחנו צריכים לחזור באמת לנושא הזה.
אבל אני רוצה גם לדבר על ההגרלה של ה-12,000 שקלים שאנחנו הולכים לעשות במזומן לעוקבים שלנו. בעצם, מאיפה יצא כל הרעיון הזה? אנחנו הבנו שהשליחות שלנו היא ברשתות החברתיות, ועל מנת לעודד ולקדם ולתת לאנשים את האנרגיה ואת הכוח, זה בעצם הזדמנות מדהימה.
תמריץ.
ואתה קפצת גם על המסיבת בריכה, אמרת לי, תקשיבי, ככל שיותר שיתופים, אני אתן את אז בוא תספר כאילו מה עכשיו, מה זה בעצם?
אז בעצם אנחנו עושים שיתוף, מי שמשתף את הקישור של אותו
הגרלה,
מעביר את זה הלאה, חברים, קבוצות, וואטסאפים, בעצם הוא יקבל, נכנס להגרלה גדולה על 12,000 שקלים במזומן, ושלושת האנשים שיביאו הכי הרבה שיתופים, הכי הרבה אנשי קשר ויביאו הכי הרבה שיתופים, אז הם בעצם ייכנסו, יקבלו ערב מפנק בספא, בריכה, משהו מפנק עם החברים.
ופרסום ברשתות החברתיות יש אופציה, וגם יש אופציה של בעצם להיות ברעיון בתקשורת. עכשיו, למה כל זה? אנחנו מבינים שיש לנו שליחות, אנחנו רוצים להרחיב את השליחות שלנו. אז אנחנו אומרים, אוקיי, זה המקום בעצם להשפיע יותר. עכשיו, כמו שאתה אומר, יש דברים שחשבנו עליהם. אנשים אמרו לי, תגידי, תיעצתם איזה יועץ עסקי? אמרתי להם, בורא עולם היועץ העסקי. יש לכם איזה מישהו שאמר לכם, כאילו, תהפכו את זה מיעל צין ליצחק צין. אומנם אני מסכימה שזה מביא יותר פרסום, אנשים יותר רוצים, כי זה פתאום משפחתי, אז יש כאן את החליפות צ'ארלס של גברים, ושל...
יותר מורחב.
יותר, כן, ואז יש כאילו דברים לנשי ולמשפחה, אבל אנחנו מדברים תמיד על השליחות שלנו. ובהקשר הזה, באמת אני מרגישה שהנשמה באה לעולם לא לשבת בחוף הים ולאכול אבטיח, אלא היא באה להשפיע, היא באה לעבוד. מה זה שווה שבן אדם לומד כל היום את התורה, והוא לא משפיע את זה החוצה? בסדר, אתה יודע את התורה, אבל למה לא לתת לעוד אנשים לדעת ממך?
זה לא רק בתורה, זה כל דבר, כל תובנה שיש לבן אדם בחיים, ואם הוא לא משתף את זה, הוא גנב. קיבלת פה משהו, קיבלת את זה, קיבלת את זה בשביל עצמך, שתף את העולם. ואגב, הרב מניס מדבר על זה הרבה, הרב מניס פרידמן, הוא אומר בעצם, בן אדם שמתחיל לתת ולהשפיע, הוא מרגיש שצריכים אותו, וזה מה שבן אדם צריך בעולם. איך הוא אמר את זה? יכול להיות בן אדם שיש לו 1,000 אנשים שאוהבים אותו, ואין בן אדם אחד שצריך אותו, הוא יכול להיות בדאון, בדיכאון. יש לו 2,000 לייקים, יש לו 10,000 לייקים. אין בן אדם שצריך אותו, אז הוא מרגיש מיותר. מצד השני, יכול להיות בן אדם שאף אחד לא אוהב אותו, אבל אנשים צריכים אותו, אז אנשים, הוא ירגיש צורך, הוא יש לו בשביל מה לקום בבוקר, יש לו בשביל מה לתחזק את עצמו, יש לו, הוא מרגיש בעמדה שהוא חייב להיות שם, אני חייב להיות שם בשביל האנשים האלה.
אז זה בעצם גם מתחבר למה שאמרת בזוגיות, שבן אדם
זוגיות
מרגיש שצריך
ומשפחה.
אותו.
זוגיות ומשפחה, זה דבר שנותן לבן אדם, בעצם מתחתנים בשביל לתת, וכשכל אחד נותן, הוא ממילא גם מקבל מהצד השני, ויש ילדים, אז בכלל, יש לך, כל החיים שלך, יש מישהו מחכה לך, מישהו צריך אותך.
אנשים שאין להם ילדים בעולם הזה, אבל יש להם, נגיד, בן זוג שהם זכו להתחתן, אז הם גם בנתינה, או אישה
הנתינה, ש... הנתינה, זה מה שמחזיק בן אדם.
התנדבויות, ללכת למקומות שאנשים צריכים אותך.
כל אחד איפה שהוא, כן, לא כל אחד זוכה, אבל כל אחד יכול לתת, זה ודאי. אם זה לא בנישואין, אם זה לא עם ילדים, לכל בן אדם יש איכשהו לתת,
זיכוי הרבים
ולהיות
זה נתינה.
מורגש, ברור, ולהיות, להרגיש, אני נצרח. מישהו צריך אותי, יש לי שליחות, אנשים מחכים לי איפשהו.
אתה יודע, אני מלא פעמים מרגישה, נגיד, שכשאני יותר בירידה, פחות עם אנרגיה, זה כי אני מרגישה שלא מספיק, נגיד, צריך, או אני רוצה שכאילו, אפילו הילדים, כאילו, תקראו לי, תגידו לי שאתם צריכים, סוג של תחושה, או שכאילו, הבן זוג, שמישהו ירגיש ש... כאילו, בן אדם צריך להרגיש את זה שצריך אותו. וכשבן אדם מרגיש שהוא פחות נצרך, או הרבה נשים או גברים מגיעים לסוג של מיצוי כזה, שאומרים, יאללה, כבר עשיתי מספיק במקום הזה. אף אחד לא מחכה לי, זו תחושה ממש ממש קשה. לכן גם אנחנו מאוד מקפידים, אגב, בכיבוד הורים, כאילו, להראות להורים כל הזמן, אנחנו צריכים אתכם, אתם עדיין חשובים לנו. נכון שאנחנו פרסנו כנפיים, התחתנו, יש לנו את החיים שלנו, אבל כאילו, מה איתם? הם יושבים בבית, וכאילו מישהו מחכה להם, מישהו צריך אותם. כאילו מרגישים שילדים כבר לא צריכים אותם. ובאמת הקטע המדהים הזה שאנחנו דיברנו עם הרב מניס פרידמן, שהוא באמת, הוא מהנצפה ביותר היום ביוטיוב, הוא כאילו אחרי זוג ופרץ, זה הרב מניס פרידמן.
זה מהלכים מהפכנים ומטורפים, פשוט מטורף ממש לצפות בתכנים שלו.
אתה יודע, והנושא שהוא דיבר עליו עכשיו, זה באמת שאפשר להסתכל על כל דבר מכמה זוויות. אתה יכול לשאול בן אדם אחד. אנחנו רואים את זה, לפעמים נגיד, אנחנו פרסים איזה לקוח, אחד אומר לנו, תקשיב, איזה שירות מטורף, אחד אומר, על הפנים, על הפנים. כאילו לא, זה כל אחד אתה מסתכל על זה. עוד אדם יכול להגיד, יצחק, איך היה היום נהנית, וזה אתה יכול להגיד לי, שמי היה מדהים, היה מטורף, נהניתי, וכאילו אני יכול להגיד...
שתי אנשים חוו את אותו אירוע, וכל אחד מתרגם את זה
בצורה אחרת. אז גם על יום הזיכרון ויום העצמאות השנה, הרבה אנשים אתה תגיד להם, תקשיב, מה אתה מתכוון לעשות ביום העצמאות? את השנה, אחד יגיד לך, תקשיב, אני הולכת מה זה לעשות פה.
אז בואי נחזור לסקר. אז דיברנו על הסקר בעצם שעשינו, יצאנו, שאלנו אנשים, מה אתם הולכים לעשות ביום העצמאות הזה? אתם הולכים לחגוג, או פשוט, או לוותר על זה? אז יצא לנו, אם אני משקלל נכון, בעצם יצא 60% אמרו שהם לא הולכים לחגוג, 40% אמרו שהם כן הולכים לעשות משהו, אולי לא מיוחצן, לא, כמובן, לא מנקר עיניים, ולא בשיתוף כל העולם ואשתו, אבל אז רצינו לדבר בעצם, מה בעצם הצדדים פה? מה את היית חושבת מה הצד לא לחגוג, מה הצד כן לחגוג?
תראה, בוא נדבר על זה באופן כללי, שיום זיכרון זה בעצם להזכיר את כל אותם נרצחים שלצערנו, מעכשיו שמחת תורה, יש כבר כמות עצומה ומוכפלת של חיילים. ונפגעי
פעולות האיבה, שזה כולל את החיילים ש...
כל המשפחות שלהם, כל הסביבה שלהם, כל ה... זה כאילו באמת נתון מטורף, כל בן אדם יש לו מעגלים של הורים, משפחה, אחים, אחיות, ילדים.
תחשבי כמה משפחות הצטרפו השנה, זה... פחד אימים.
זה מטורף, זה מספרים מטורפים. תפפו לה,
למשפחה הזו, משפחה, אפשר להגדיר את זה, משפחת גבורה.
עדיף שלא נגיד מספרים, זה המון.
משפחה של גבורה, מלפים. אבל שאף אחד לא רוצה להצטרף אליה, זה מפחיד כמה השנה, כמה השנה הצטרפו לה, למשפחה העצובה הזו, אבל הגיבורה. אז בהחלט, יום הזיכרון הזה, ויום העצמאות שמגיע לאחריו, זה באמת סוג של קונפליקט וקושי, וכמובן שבמאה אחוז לאף אחד אין חשק לעשות את יום העצמאות, החגיגות, אבל היה לנו פה את הצד החיובי בעניין שאמרנו, אנחנו כמו שהבאת, דיברנו בגלל זה, הגענו לאירוויזיון, אמרנו בהתחלה אנשים חשבו מה הקשר, לא מתאים פה עכשיו האירוויזיון הזה, אבל ראינו שזה מביא ניצחון באחוזים מסוימים, זה ניצחון כלשהו, אנחנו על הבמה, אנחנו לא ירדנו לאף מקום, אנחנו לא מפחדים ממה שאנחנו
לא
עושים.
לא בורחים, לא נעלמים.
אם כולם בעולם, אנטישמים, משמיצים את מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מפחדים מזה. אנחנו שלמים עם הדרך שלנו, אנחנו נלחמים שם כי אנחנו צודקים, ואנחנו נמשיך להילחם, ואנחנו לא נפחד להגיע לאירופה, ולשיר שם, ולהפגין, אנחנו כאן. אנחנו הולכים לנצח. כי אם זה ברוח שלנו, אנחנו מנצחים, אנחנו גם ננצח בחזית. המון המון מהמלחמה הזאת, באחוזים גבוהים, זה עניין של מנטלי, זה לא כל כך בחזית, זה בעורף, כמה אנחנו נהיה חזקים. אז זה היה צד ששאלנו את האנשים, את אותם אנשים שפגשנו ברחוב, אמרנו, אולי זה הסיבה, אולי כן לחגוג השנה.
אז הם לא קראו לזה חגיגה.
אז הגענו להגדרה בעצם, אמרנו, בעצם אני חושב שגם המלחמה הזו, כל המלחמה היא עצמאות. גם בתוכנית ברדיו עלה חבר כנסת ואמר לנו את הרעיון הזה, ואני חושב שזה רעיון שווה שיתוף. המלחמה הזו היא עצמאות. אם היית אומר ליהודי לפני 100 שנה,
לסבא שלי.
לא מדי רחוק, בדיוק. לפני 100 שנה היית אומר ליהודי, תשמע, נכון, יש פוגרומים והכל, בכל מקום בעולם יש פוגרומים נגד יהודים. אם תגיד לו שעוד 100 שנה הולך להיות פוגרום ביהודים נוראי, טבח נוראי ומזעזע, הוא לא יתפלא. אבל אם תגיד לו, תשמע, ומה עשו היהודים? קמו בצבא חזק, ברוח נחושה, וקראו אותם, בוא נגיד, נגדיר את זה ככה. השמידו כל מי שהיה שם, הגיעו אליו הביתה, ופשוט ריסקו אותו. אם היית אומרת את זה ליהודי לפני 100 שנה, אומר לך, יהודים, צבא,
מדינה,
כוח, איך הם יכולים להגיב? כל היהודים, 2000 שנה אחורה, קיבלו פוגרום, היו צריכים להוריד את הראש, לברוח.
לעזוב את העיר, להגר, לברוח, כן, לקחת את הילדים.
כל ההיסטוריה הייתה לברוח, אין מה לעשות, אין תגובה, אין כוח תגובה. זה עצמאות, שעם ישראל יכול לשבת פה בארץ ישראל, ואפילו על הפוגרום הקשה הזה, לבוא ולקום ולהילחם חזרה, זה עצמאות, שיש לנו מקום, שיש לנו כוח להשיב חזרה באש.
וואו.
זה עצמאות. אז בעצם כל המלחמה הזאת היא סוג של סמל עצמאות, כמה שזה עצמאות כואבת, ואנחנו משלמים מחיר כבד, אבל המחיר הכבד רק מוכיח כמה זה יקר. כי בן אדם שמשלם און תועפות על משהו, זה אומר כמה זה יקר לו.
כמה זה שווה לו, ואנחנו רואים בעולם למשהו שיש לו ערך יקר, הרבה אנשים רוצים אותו, ממתינים, מחכים, לא רוצים אותו. כל הנושא של עצמאות, כמו שאתה אומר, זה משהו הרבה יותר פנימי מאשר חגיגה חיצונית של בלונים, של רעש, של צלצולים, של הופעות. אנחנו יודעים כמה כסף שופכים כל שנה ביום העצמאות. יש מחירון כל שנה שיוצא, כמה כל זמר מקבל, כמה כל אמן מקבל, ונהיה תחרות, וכל היא רוצה להפציץ. ואני אומרת, השנה הכסף הזה, לצערנו הרב, הולך למפונים, הולך למתי חטופים, הולך לכל כל החיילים שלנו, הולך לזירת הביטחון, אין לנו זמן להתפשר עכשיו על דברים אחרים, אבל מה? לא נוריד את הרוח, וכמו שאמרת, מלחמה מנטלית לא פחות חשובה, ואגב, זה משל ונמשל קומפלט לחיים שלנו. כל דבר, יש כאן את הרוח. ויהודים זה עם מאוד הישרדותי. לאורך כל הדורות עברנו הרבה דברים, עברנו את השואה. עם כשעורף. אנחנו לא מבטרים, אנחנו לא נכנעים. להפך, הדברים, כשעושים לנו בוז, אנחנו עוד יותר נניף את הדגל.
נותנים פייט עוד יותר חזק. זה עם ישראל, הם לא מבינים שהם לוחצים בדיוק על הכפתור ההפוך. אתם חושבים שמורידים אותנו בבוז? ידיחו אתכם.
יעיפו אתכם. ולכן אני אומרת שאנחנו הפעם גם יצאנו לרעיין את יעל שבח, שהיא בעצם אלמנת טרור, והיא אומרת כאילו אני עושה הצגה קומית על השכול. מישהו מבחוץ, כמו שאתה אומר, אני חושב שהיא משוגעת.
כן.
את מבינה? את מביאה סיפורי שכול? את צוחקת על זה? זה המקום לצחוק? היא אומרת, אני כאילו אצחק לסטן, אני אלעג למה שניסו כאילו להוריד.
להוריד אותי.
וגם אמרה את זה הדס לוינשטרן, נכון, על מנתו של אלישע. נכון,
שתיהן מאוד, מאוד גם מקביל, המסרים שלהן מאוד מקבילים.
מאוד מקבילות. אולי נציע להם לעשות מופע קומי משותף, הדס ויעל. סקור מי אמר את זה, סטארט-אפ של מי זה, בתוכנית שלנו. לגמרי.
אז מתוך כל התובנות האלה שדיברנו עכשיו, הגענו למסקנה שמה ביום העצמאות אנחנו לא הולכים לחגוג עצמאות, אנחנו הולכים להפגין עצמאות. זה הפגנה. אנחנו באים להרים דגל, להראות לא הורדנו את הראש, אנחנו לא חוגגים, אבל זה לא בגלל שאנחנו הורדנו את הראש, זה בגלל שאנחנו דואגים ובוכים ועצובים על מה שקורה לאחים שלנו, שנמצאים עדיין בעזה, ואנחנו, אבל אנחנו פה, אנחנו עדיין עם הדגל למעלה, אנחנו חיים, קיימים ונושמים ובועטים, ועוד שנייה מחזירים אותם גם אלינו וחוגגים גם איתם את העצמאות.
אתה אומר, אנחנו באים כאן להגיד בסופו של דבר, אנחנו כאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אף אחד לא ייקח אותנו, אף אחד לא יזיז אותנו, אנחנו נושמים, חיים וקיימים. אתה יודע, זה דבר שהוא מאוד בריא גם בחיים עצמם. בוא נדבר על זוגיות, כי אנחנו מאוד מדברים ביחד על התוכנית הזוגית, ואנחנו גם מדברים לרווקים, רווקות, פרק ב'.
אז דיברנו עד עכשיו על פרד, ועכשיו נעבור לזוג.
גרושים, גרושות, כאילו הרבה עולה השאלה הזאת באמת במהלך החיים של אם אני חי חיים מסוימים, ופתאום התוכנית היא לא כבקשתי. משהו משתנה לי במהלך החיים. אני חשבתי, אתה יודע, שמחת תורה היא רגיל השנה, והשתבשו התוכניות, אבל מה זה השתבשו? מירון, לג בעומר, היה אמור להיות כאילו אילולה, מירון, אתה יודע, אנשים חיים על זה, גדלים על זה. המגזר החרדי בשבילו לג בעומר,
זה כאילו קודש קודשים סוג של.
זה לעלות להר מירון, זה לעשות חלק אל הבנים, מחכים שנה שלמה, עושים שם את כל החגיגה, את כל הריקודים, פתאום אומרים להם, אין אילולה. זה כאילו, מה? אנשים כאילו לא מאמינים. זה כמו כאילו, חג סוכות, אין סוכה, חס ושלום. אין חנוכיה. מה זאת אומרת? אתה לוקח לי את הקודש קודשים שלי? מה קרה פה? יום העצמאות השנה, נוריד את הראש, נכבד. מה? איפה המנגל? איפה הברביקיו? איפה המרשמלו? אז רגע, בוא נעשה הפרדה. יש כאילו אפשרות לעבור דברים בחיים? וזה לא צריך להיות בצורה של חגיגה ושל...
לא הכל כפי התוכניות.
וגם לא הכל כפי התוכניות, ואז אנחנו לומדים לקחת שנייה אוויר, להיכנס לתודעה ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה עכשיו שינוי מסור מחדש.
אני צריך להבין שאני לא חייב את זה. אם זה לא מגיע לפתחי, אם זה לא קורה, זה אומר שזה לא צריך לקרות, וזה אומר שאני לא צריך את זה. השנה אני לא אעשה מה שחשבתי שאני חייב תמיד לעשות.
אתה יודע, אני היה לי את ההפלה, וזה מאוד קשה לדבר על זה כל פעם מחדש, אבל אני כל פעם מרגישה שיש לי את השליחות.
על אותו מסר.
כי יש עוד אנשים ועוד אנשים שמקשיבים לי בכל רשת, אני לא יודעת מה זה יכול לעשות. אז מהשביל לאוקטובר, הרי מאוד רציתי עוד ילד. יש לנו בלי עין הרע, 4 ילדים, בת בחורה.
לגמרי. בת בחורה מיכל, ועוד 3 בנים. יאיר, אוריאל ויונתן.
ואמרתי, אני רוצה כאילו בשביל התקומה הזאת, שאנחנו באמת כמו אמרנו...
זה נראה לי הולך להיות בייבי בום מטורף.
עם כשעורף, אבל מה זה? מה זה? אתם חשבתם פרעו, אתם כל הבן הילוד.
עם כשעורף.
יצא לכם שישיות.
עם כשעורף ועם פרי בטן.
יצא לכם שישיות, כאילו, בואו. תקשיב, בייבי בום מטורף. שישה וקרס אחת, זה מה שקורה כרגע, יצחק כל אישה שנייה, כאילו אומרת לי, יואני, בהיריון,
כן, בהיריון. חכי, עוד לא הגיע 9 חודשים של אחרי, שמחה טובה.
ואתה יודע גם מה מדהים, זה יכול גם שנה וקצת, אתה יודע מה מדהים, זה שבאמת יש גם הרבה ניסויים, הרבה תקומה, הרבה חתונות, הרבה...
זה הכניס אנשים לפרופורציות להגיד, בואו, יאללה, החיים שלנו טוטים,
או החיים קצרים.
החיים קצרים.
לך תדע מה ילד יום. איזה פחד. בן אדם קם בבוקר, הוא לא יודע מה עוד שעה. אנשים הלכו לחגוג, ליהנות שמחת תורה. איזה, חטפו אותם מהמיטות עם פיג'מות. על טוסטוסים, על אופנועים בה הוציאו, משפחות הגיעו, לקחו ילדים. היינו בשבת עכשיו עם החטופים בעצמם, אז היא אומרת לי, כאילו אחת מהן אומרת לי, תקשיבי לי טוב. היום אני כל דקה אומרת, לך תדעי מה היה עוד שנייה. היא פתאום למדה להעריך, כי היא אומרת, מה היה עוד רגע. ככה אנחנו צריכים לחיות.
חכם לומד אירוע של השני.
לגמרי.
פה זה לא טעויות, אבל בן אדם לומד מהסביבה, הוא רואה את המקרים,
תחשוב.
מקרי הזמן, וצריך ללמוד מזה.
תחשוב, על שעון חול, מה יהיה עוד דקה? מה יהיה עוד רגע? מה... אז הלוואי ונחיה ככה בצורה כזאת של מה יהיה עוד רגע ומה יהיה עוד דקה. והאמת...
מי אמר את זה? Live every day of your life as if it's your last day? משהו כזה. אם אנחנו נחשוב כל יום, בוא נעשה היום, יכול להיות היום האחרון שלנו.
גם לא נריב בתור בני זוג.
היום שלך יראה אחרת, אתה תקום יותר מוקדם.
נאהב את כולם.
אתה תאהב את כולם, אתה כביכול תיפרד כל יום מכולם, בהכי פן שיש, הכי טוב שיש, אתה תיתן פייט כל יום, ואתה תגיע למטרות הכי מטורפות שיש, כי אף אחד לא רוצה להפסיד את היום האחרון שלו.
מני טיים, כאילו אין זמן.
לגמרי.
אני באמת רוצה לחזור לרגע של ההפלה, אם אתה מסכים לי.
בדיוק, אנחנו פה כל כך הרבה מדבר.
אז לא, למה אני רוצה באמת להתחבר לנקודה הזאת? כי באמת אני רוצה לדבר קצת על נקודות הכאב והחולשה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מחבר גם אנשים לעצמם, וגם אני מרגישה שזה נושא שיש לי בו שליחות. אז אני מהשביל אוקטובר הרגשתי שאני רוצה מאוד 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 להביא עוד ילד לעולם. כן, אני רוצה, יש לי ברוך השם ארבעה ילדים שיהיו בריאים, ואני רוצה עוד ועוד ועוד, אני רוצה משפחה גדולה, אני רוצה בית רחב, אני רוצה...
יהיה לפייטרית לא רק ב... לא רק במקצועי, גם בבית.
אבל זה באמת לא היה לי קל בכלל, כי כשאתה מתרגש ממשהו, ואז אתה מתאכזב ממנו, כי התוכנית היא לא כמו שרצית, הרי מה קרה? ראיתי הרבה דברים במסגרת העבודה שלי, הגעתי למקומות,
חוויתי... עשית המון כתבות שטח, ופגשת הרבה אנשים שחוו את זה מכלי ראשון, ובואי, ראית דברים שלא אישה רגילה ולא גבר רגיל אמורים לראות, ובטח לא אישה בהיריון.
ולא ידענו, כאילו הייתי יחסית בהתחלה, ידעתי כאילו ממש בהתחלה.
עשית שליחות, מה זה לא ידעת? עשית מה שצריך, אמרתי, אני פה, אני אעשה מה שצריך, הסברה, התבאסרת הסברה הבינלאומית, הפצת סרטונים של מאות אלפי צפיות בעולם, מטורף. עשית עבודה.
לגמרי, אתה יודע, עד עכשיו אתה כאילו מעודד אותי, כי אני עדיין מרגישה בהאשמה פנימית, אני עדיין...
אין כזה דבר, יש לך שליחות, אם את מרגישה שזה השליחות שלך, אם קורה כל מיני דברים אחרים בסביבה, קורה... כל מיני דברים, זה לא אשמתך. הבן אדם עושה את מה שהוא צריך, הוא רואה את הגול מול העיניים שלו, אם הוא נפל בדרך וקרה מה שקרה, גם אם הוא לא מצליח להגיע ליעד שלו, בטח שאת כן הצלחת להגיע ליעד שלך, אבל גם אם בן אדם לא הצליח להגיע, ובכל אופן הוא הפסיד כל כך הרבה, זה השליחות שלך, אין לך מה להתחרט. עשית מה שצריך, מה שהגורל עשה, או מה שאלוקים החליט אחרת, אתה לא אמור לשאת את זה עליך. אתה אמור להאמין שמה שהוא נתן לך, זה מה שאתה היית צריך לעבור.
אתה גם מאוד חיזקת אותי, כי אמרת לי, בסופו של דבר, גם בשואה, נשים ילדו תחת איומים, תחת אכזריות, תחת
חיים.
סכנות, תחת רעב, תחת...
לא ידעו מאיפה הם הולכים להכיל את הילד שהם הולכים ללדת.
גם עשו להם, אנשים עצמם, לא אכלו, לא שתו, והיו בתוך אכזריות.
איך אפשר להיכנס להיריון ולא הוליד בכזה...
נכנסו להיריונות, ילדו ילדים שמנים, ילדים בריאים, זאת אומרת שזה לא עניין של האישה, כי הרבה כאילו חשבתי, הייתה הרופאה כעסה לה, ואמרה לי, אולי את לא שומרת על עצמך, אולי את לא ישנה מספיק, אולי את לא אוכל כמו שצריך...
עצמו, שרופא
שצריך לדבר על זה. ככה. שצריך לדבר על זה, שרופאה מדברת ככה, אמרתי לה, תראי, אני עוד בן אדם שאין קצת כוח.
מעבר לתחום הרפואי שרופא צריך להבין, הוא צריך להבין גם מי עומד מולו, ומה הנסיבות שהוא הגיע, ומה התחושות שלו, ולדבר איתו ברמה לא רק מקצועית רפואית, מקצועית נפשית.
אז זהו, אז זה מה שהיה חסר לי מאוד, נכון. שבעצם היא אומרת לי את הדברים האלה, ולקחתי האשמה, אמרתי, אולי אני באמת לא דאגתי לעצמי, ולכן זה קרה. ואז התחברנו לקטע של אמונה וביטחון, שאני חושבת, בכלל אי אפשר לעבור את הימים האלה של לג בעומר, של יום הזיכרון, של יום השואה, של יום העצמות, כאילו, אנשים אומרים, אני רוצה ללכת לישון עכשיו, ולקום אחרי הימים האלה, כי באמת אם אין לך אמונה וביטחון, אתה לא יכול לעבור את הימים האלה.
מה הלך לחשוב בימים האלה?
מה יהיה לי? מה יתפוס אותי? מה ישמור עליי? ואני בתור, באמת, כשעברתי את ההפלה, אמרתי לעצמי, תראי, זה דבר הכי קשה. הכי נוראי והכי מאכזב שיכול להיות, כי את רצית את זה, ופתאום אומרים לך, זהו, זה הלך, זה לא נמצא, אז אולי זה קשור אליי, אולי זה לא קשור אליי, אבל מה שבטוח זה שאחרי 120 שנה, יהיה לנו עוד נשמה ועוד ילד, וזה מה שצריך להגיע לתוך רחם של אישה יהודיה.
כוונה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה.
אמן, ויש מעשה, ובעזרת השם, כאילו יש את הילד, יש את הנשמה, אני מאמינה באמונה
שלמה, שזה
תיקון. ואני אומרת את זה להרבה נשים שמקשיבות לי ושומעות אותי,
וכמה תגובות זה הביא הדבר הזה. וואי, וואי. פתאום כל עם ישראל ואשתו חוו הפלה.
או לידות שקטות.
בחצי שנה, או לידות שקטות, אפילו הרבה יותר גרוע מזה, או דברים יותר חמורים.
אתה חושב שנשים יותר עברו דברים קשים בימים האלה מאשר
אני
גברים?
אני משער, ברור לי שבאחוזים היה הרבה יותר אירועים כאלה, הרבה יותר מקרים כאלה לנשים. המצב הנפשי של כולם הוא ירוד. בטח כאילו, במצבים של הריון זה...
רגשית לנשים, המצב ההורמונלי.
זה מטורף, זה השפעה ישירה. אישה בהריון עם כזה וייב לחץ, ובטח אנשים שגרים בחזית, בחזית הצפונית, בחזית הדרומית.
וואו, כל הזקה.
חזקות, מוריד הלב למטה, לרצפה.
ואז צריך גם לעבור ולהעביר ולהיות כאילו כל הזמן תחת סטרס, שאי אפשר לדעת מה קורה עם העסק, ומה קורה, תחשוב, אנשים התרסקו מזה כלכלית. לכן אני רוצה להגיד כאילו שאיפה אני לקחתי את זה, ואיפה אני נמצאת עכשיו בריפוי שלי, כי התחלנו רפואה סינית, והתחלנו לעבוד על דברים בנפש שלנו. התחלנו לעשות ממש עבודה עם עצמנו, כאילו מנטלית, רגשית, וגם התחברנו לערב.
זה לא חולשה ללכת לטפל בבעיות גופניות, בטח לא נפשיות עוד יותר שלא, כי זה, בואו, החיים שלנו הם דינמיים.
את קונה פאה חדשה, את משקיעה בבגד שלך, את צריכה יותר להשקיע בנפש.
לגמרי.
קחי את כל הכסף שלך לשים מי על הנפש.
מה זה משקיע בציפוי, תשקיע ביהלום עצמו.
ואתה יודע, פעם זה היה בושה, היום זה נורמלי. בן אדם אומר, תקשיב, אני הולך לפסיכולוג, אני לוקח כדורים, כאילו...
זה קטע שהיום נהיה סטייל.
סטארט-אפ להגיד כזה דבר, כאילו, אני מטפל ב...
יש לי מנטור אישי, יש לי פסיכולוג, אני מטופל.
פסיכיאטר.
לגמרי.
ואני בעד, כי באמת אם אנשים צריכים את העזרה שהם הרבה אנורקסיות, אני מקבלת הרי תגובות, אתה רואה, מכל מיני עוקבות ומשפחות ואימהות. יעל, תציל לי את הבת שלי, אנורקסית, היא לא אוכלת, וזה התחמיר בימים האלה, היא פשוט בדיכאון, היא לא יוצאת מהמיטה, היא רואה את הפייק בחוץ, היא רואה כל אחת מעלת עצמה כמו איזה בונבונרה בתוך צלופן, כאילו.
העניין שגם הזו שמעלת עצמה היא...
עוד יותר בדיכאון ועוד יותר בזה. לכן אני אומרת שהדבר הזה, בוא נעשה כדבר כזה. דבר ראשון, יש את העניין של תאום ציפיות, דבר שכאילו בן אדם עם עצמו תאום ציפיות. אני עכשיו נכנס לחיים האלה בלי ציפיות מוגברות, שאני אהיה רזה ושאני אהיה יפה ושהכל ילך כסדר ושככה וככה נתחתן מיד אל ילדים ושנתחתן ואני אפתח את העסק והכל יסתתק או שנעבור את החיים האלה בצורה חלקה, כי לא, באנו לעולם הזה to party, לא באנו לחגוג, באנו לעבוד, באנו להתמודד, באנו לעשות את התיקון שלנו, בואו נדבר רגע בשפה חסידית, בשפה של טניה, בשפה של תורה, בשפה של אמונה וביטחון, ויש תנך לכל לנצרות ולאסלאם, והם לא לומדים את זה כמו שצריך, אנחנו ביהדות יודעים לקחת את זה למקום שבורא עולם בא להגיד לנו, בראתי לך תורת תבלין, בראתי לך מצוות, בראתי לך דברים שיתנו לך כוח,
כלים, כלים לעמוד בהתמודדות.
להתמודד עם המצב הלא פשוט שאתה נמצא, כי אתה תעבוד דברים לא פשוטים. אבות אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, חווה.
עברו ניסיונות שלא...
10 ניסיונות, השם ניסה את אברהם, יוסף הצדיק, נפל.
וואו, איזה דברים.
והפך להיות מלך על מצרים, אז כאילו יש לנו את הכוח ב-DNA שלנו. זה בא מאבות אבותינו. ואנחנו מדברים הרבה על ניסויים, והרבה אנחנו מדברים לרווקים ורווקות, ואומרים להם, אל תחשבו שאתם באים להתחתן בשביל לחגוג. זה לא עכשיו, אתה יודע, זה נחמד, זה חבר לחיים. נשמה, זה עבודה אינטנסיבית 24/7 של התמודדות, של ויתורים, של להוריד את האגו, של לבוא לתת, להקשיב, להיות שם בשביל השני. אני באתי לניסויים האלה ואתה במטרה אחת. מה הייתה המטרה שלנו כשאנחנו הכרנו מההתחלה ודיברנו על מה אנחנו רוצים בחיים?
אוטובוס.
אוטובוס של ילדים. אבל חוץ מזה, מה הייתה המטרה בעצם הרוחנית שלנו? מה, לאן חתרנו? לאן רצינו להגיע?
רצינו להשפיע, רצינו להביא, להפיץ אור.
להפיץ אור, וידענו שאנחנו רוצים גם, צריכים להיות כלי, כדי לקבל את האור מבורא עולם, ולהשפיע, להיות כאילו מפיצי אור. אבל הדבר שאנחנו באנו כמטרה בזוגיות, זה באמת להשלים את התיקון שלנו. לבוא למקום שאנחנו באים לעשות את זה, לא יודעים מה יהיה, לא בגלל זה, אנשים אומרים, אני לא אתחתן, כי לך תדע אם יהיה לי כסף.
אנשים מנסים לחשבן את התוצאה, ובגלל זה הם לא פועלים.
יפה.
וזה טעות ענקית.
יפה, אנשים כל הזמן מחשבנים, מה תהיה התוצאה? אל תחשבן את התוצאה. כמו שאמרנו, אתה קם בבוקר, אתה לא יודע מה יהיה עוד שעה, אז מה אתה מתכנן? אני אתחתן, ואז יהיה ככה ולא יהיה ככה. אנשים בונים על זה. בשידוחים, זה בראשים בליסט. רגע, אבא שלה יש לו כסף? אז אני אתחתן, יהיה לי כסף. אני אעבוד אצל אבא שלו, יהיה לי כאילו נדלן. יצחק, אתה יודע יותר טוב ממני שאנשים מתכננים עם מי הם התחתנו.
לפרטי פרטים, את החיים שלהם חושבים שהכל ילך לפי התוכניות. מי הגדיר את זה יפה? הוא אמר, אם אתה מגיע לחיים ואתה לא מצפה שהכל יקרה, מה שתקבל, קיבלת הכל. מצד שני, להפך, אם אתה מגיע לחיים ואתה מצפה לקבל הכל, מה שתקבל זה כלום. כי אם אתה רוצה הכל, אף אחד לא מקבל הכל. אז אל תצפה להכל, כי גם מה שתקבל, אתה תגיד, זה כלום, איפה זה? אבל אם אתה מגיע, אתה אומר, אני לא בונה על כלום, אני לא דורש כלום. מה שתקבל, את השקל שתקבל, אתה תגיד, וואי, קיבלתי פה בונוס.
איזה פרס לחיים, מה שאתה החיים. אומר
זה
עכשיו.
זה כל החיים, כל החיים שלנו, כל מה שאנחנו נקבל, אנחנו נגיד, בוא נה, איזה כיף, קיבלתי את זה. אנחנו לא נשים לב אפילו לדברים השליליים כביכול, או ההיעדר הטובה שאנחנו לא מקבלים, כאילו, אז...
אתה אומר שבעצם בן אדם צריך להיות כל הזמן בתודעה, שמה שיש לי זה תודעת השפע. יש לי הכל, מה שיש לי, יש לי יותר.
מה שאני צריך, אני מקבל. כי אם לא קיבלתי את זה, זה אומר שאני לא צריך את זה. אני לא מקבל דברים שאני לא צריך. ואני לא צריך דברים שאני לא מקבל. זה כל החיים.
וואו, זה גם עוזר בקטע של תחרות, כי יש מאוד מאוד תחרות, תגיד, בשוק התקשורת, בשוק המדיה, בשוק
כל שוק.
בשוק המאפרות, פעניות, זה.
בשוק הזוגיות.
בשוק הזוגיות.
אתה אומר, וואה, אני רוצה לקבל את הטופ מודל. ומי הגדיר את זה פעם? הוא הגיע למסיבה של רווקים, והוא נכנס לחדר, הוא אומר, היה שם 20 גברים, 20 נשים, רווקים, הוא אומר, איך שנכנסת על הדקה הראשונה, אתה רואה כבר המשחק עבוד. יש פה את הגבר הכי חתיך בחדר, יש פה את האישה הכי חתיכה, וכל השאר מבואסים. אלא מה, זה לא זה. זה לא נגמר שם, לא נגמר בחיצוניות, ובסופו של דבר, כמו שאת אוהבת להגיד, בסופו של דבר, זוג מתחתן, סוגרים את הדלת של הבית, זהו, אתם עכשיו ביחד. אין לך את להשוויץ במראה שלך או שלה, אתם זהו, אתם צריכים להתמודד עכשיו בדברים הפרקטיים.
האמיתיים.
אתה תוך יומיים כבר שוכח איך היא נראית, אתה זהו, אתה מתמודד עם האופי, לא, ברור שלא שוכחים. זה דבר שהוא כלי, הוא כלי מטורף. בן אדם צריך שהיא תמצא חן בעיניו.
אסור להתחתן עם...
אבל לא מתחתנים רק עם יופי.
אישה, אבל שלא אוהבים את המראה שלה.
אם יש דחייה, אסור להתחתן עם אישה שיש לך משהו שמפריע בה. אבל אם אין משהו שמפריע, ויש נסיעת חן כלשהי, ואתם רואים את עצמכם כפרטנרים, זה סיבה להתחתן. לא צריך למצוא את המיליון דולר. כי המיליון דולר הזה, מי אמר? הרב מניס אומר את זה הרבה. אם מתחתנים בשביל אהבה, אהבה זה דבר שמפרק נישואין. מתחתנים בשביל אהבה, למחרת יש לה אהבה למשהו אחד שאתה לא רוצה שהיא תקבל, ולך יש אהבה למשהו שהיא לא רוצה שתקבל, כי זה סותר את האהבות של שתיכם. אז הנישואין נופלים על אהבה. הם לא מתקיימים על אהבה. הנישואין מתקיימים על נתינה, הנישואין מתקיימים על צורך אחד בשני, להשלים אחד את השני. אז מה הגדרה... הקלאסית לנישואין, לפי הרב מניס, זה הגדרה מושלמת נראה לי, זה איחוד של שתי נשמות שירדו לעולם, בשביל לעבוד ביחד, להיות אחד. לעשות כל אחד מה שהשני צריך, להשלים את השני. אם יש בו חסרון, זה לא חסרון בו, זה חסרון בי, שאני צריך לתקן ביחד איתו. אנחנו באים בשותף, להביא פה ביחד את המהלך של החיים שלנו, ולהשלים אחד את השני. זה נראה לי סוד הזוגיות שנתן לי לפחות מבט כל כך חזק על הזוגיות ועל איך לגשת לזה. זה פותר כאילו אלף בעיות, בין אם זה לחפש את הזיווג ובין אם זה אחרי שיש את הזיווג, ובין אם זה להסתכל אחר כך, אם זה לא צלח, להסתכל על זה, אוקיי, עשינו דרך, הדרך הזאת לא צלחה, היינו צריכים לעבור את זה ביחד, עד השלב הזה, מהשלב הזה, אנחנו כבר לא, זהו, עשינו את מה שהיינו צריכים, את התיקון שלנו כבר עברנו.
אז בעצם הדבר שאתה בא להגיד, ואתה בעצם שובר כאן הרבה מיתוסים, חכה כמה תגובות ממלא צעירים וצעירות, אני מאוהב, אני מאוהבת, אני רוצה להתחתן, אתה אומר להם, אל תתחתנו בשביל אהבה, כי אהבה לא תהיה אחרי החתונה.
למה אומרת... להרוס אהבה? אתם אוהבים כבר? תישארו, אל תתחתנו, חבל.
חבל לכם על הזמן. המטרה בנישואין בעצם, בוודאי שזה אהבה, אנחנו גם רואים פה דברים מאוד מאוד עמוקים, שקשה להסביר אותם בפודקאסט כזה קצר, אז תבואו להקשיב לנושאים העמוקים בתכנים וברשתות, כי אנחנו מרחיבים, אבל פה אתה נוגע בנקודה שמי שיתחבר לנקודת העומק של מה שאמרת עכשיו, אני אפילו הקשבתי לך ואני צריכה להקליט את זה לעצמי ולשנן את זה ולשמוע.
גם אני פה מדקלם
כאילו בשיא... לא, אתה ממש מקיים את זה.
בשיא הגאווה.
אבל כולנו צריכים עבודה בעניין הזה, שבעצם זה שניים שבאים בעצם לחזור לאחד שהם היו.
לחזור לאחד שהם היו, בדיוק.
כי הנשמה היא אחת, והייתה נסירה בגן עדן. אדם וחווה נפרדו.
זה הנמשל של אדם וחווה, יפה.
זה, אבל זה אחד, וכשאתם מבינים שאתם אחד, אז גם אין שם תחרות, אין שם קנאה.
הוא זה אני ואני זה היא, זה הכל אותו דבר.
רגע, ואהבתה לרעך כמוך, ימי ספירת העומר עד חג השבועות, זה בדיוק זה.
גמרי.
של מה זה כמוך? זה אחד. אז אם אני אוהבת, אני בעצמי דברים מסוימים, ואני אוהבת שאוהבים אותי, ואני אוהבת לדאוג לדברים מסוימים, אז גם הבן זוג שלי, אני אמורה לדאוג לו באותה רמה לפחות, כמו שאני דואגת לעצמי.
והקושי בעניין הזה זה להבין מה חסר לו, כי לפעמים מה שחסר לי זה לא מה שחסר לו.
בדרך כלל.
אני אוהב גלידה, והבן אדם השני לא אוהב גלידה, הוא אוהב
בכלל.
דברים אפילו, לא דבר פיזי אפילו, הוא צריך מילה. הוא צריך עידוד, הוא צריך משהו מנטלי. אתה אוהב דברים פיזיים, הוא אוהב דברים מנטליים, וזה העבודה. ובזה בדיוק משלימים. את לא יכולה להשלים כשיש לך משהו פסיפס, את לא יכולה לחבר שתי חלקים אחד על השני, את מחברת אותם בין לבין, ואז זה משתלב יחד. יש אחד שצריך את המנטלי, יש אחד שצריך את הפיזי, וזה משתלב, ואתם ביחד יוצרים הרמוניה שלמה של מנטלי ופיזי. אז הפכים, זה יכול להיות כלי מטורף דווקא בניסויים. בקיצור, זה...
כי הפכים משלימים, ואז אתה אומר שמה שהיא לא צריכה, היא צריכה לתת לו הרבה פעמים.
וזה עבודת חיים.
וגם ההפך. עכשיו, אני, כשאני נכנסת לרובד הזה של באמת ואהבת לרעך כמוך, הרבה פעמים אני אומרת, כאילו, באמת אני צריכה לאהוב את עצמי יותר, בשביל שאני אוכל להעניק לאחרים.
זאת אומרת, בכמוך תמון הרבה. ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, אני צריך לאהוב את עצמי, וזה באמת גם, הבן אדם לא יכול לאהוב אחרים אם הוא לא אוהב את עצמו.
לעוף, כלי לעוף מלא, על עצמי.
רק כלי מלא יכול להישפך. אי אפשר שהכוס הזאת תישפך, אתה אומר, מאוד קשה לשפוך ממנה, למה? כי זה מלא שלושת רבעי. אם היא הייתה מלאה עד הסוף, אם הכוס הייתה מלאה עד הסוף, היא נשפכת החוצה, היא משפריצה הלאה לכל מי שמסביב. אז בן אדם שהוא אוהב את עצמו, אז הוא יכול להשפריץ הלאה. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לעצמנו הרבה כוח,
ולהיות טעונים באהבה. איך אני מפנקת את עצמי היום? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. פינקת גם אותי.
שיהיה לבריאות, אני באמת...
אני אוהב את הצליל הזה של הלגימה, שומעים את המים.
אני חושבת שאנחנו באמת, כל אחד צריך כאילו לחשוב על עצמו. אוקיי, מה יעשה לי טוב? איזה מסאז' טוב, איזה מנוחה בחוף הים, דברים שעשו לי טוב לבריאות הנפש שלי, להקשיב למשהו שעושה לי טוב, משהו מחזק. כל אחד יש את המקום שבעצם נותן לו ומתאין אותו.
ואז ממילא הוא יכול...
להעניק לאחרים. וכשבורא עולם אומר לנו כל הזמן, כל הזמן, שהצער הכי גדול שלו זה שנאת חינם. ואיפה שנאת חינם? בין הקרובים, לא בין הרחוקים. כששתי אחים, כשבני זוג, כשילדים והורים, באמת מי שמקשיב לי עכשיו, בין אם אתם רווקים, רווקות, נשואים, נשואות, להרים טלפון לאבא ואמא כל יום שהם בחיים, אפשר לשמח אותם, זה הכרת הטוב.
וגם למי שאין אבא או אמא בעולם הזה, אז... תדאגו למישהו שאתם חייבים לו, או שאתם לא חייבים לו, או שאתם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, מישהו שצריך את זה. יש המון אנשים בעולם שצריכים שיחת טלפון ממישהו שתנחת עליהם, זה יכול להציל לאנשים את החיים.
נראה לי שאנחנו יוצאים פה מהאולפן, כל אחד מאיתנו מחייג למישהו,
ברור.
שיחה בהפתעה ועושה לו טוב. זה גם אחרי 120 שנה אפשר להרים להורים, אפשר לעשות מצוות, מעשים טובים, ויתור.
חזק, להתקשר אליהם.
להתקשר אליהם, בזה שאתה מתקשר למישהו אחר. אתה מתקשר למישהו אחר, אתה אומר, אמא, לא יכולה, כאילו, מי שלא יכולה להקדיש.
לעשות מעשה טוב ולהקדיש אותו לאהובים.
אז היא אומרת, אני מתקשרת במקום איזה לפה, ואז בעצם זה עבור ההורים.
קרדיט, קרדיט עליהם.
והדבר שאני הכי חושבת שאנחנו צריכים ככה לסיים איתו, זה שהכי קשה בסביבה הקרובה. הכי קל לעשות דברים בחוץ. הכי קל להופיע בחוץ. בפנים, הדבר הכי קשה בעולם.
כמו שאנחנו פה, אנחנו שמעים כאילו הזוג ה... האידיאלי, מפרגנים אחד לשני.
יושבים, כאילו, אתה רוצה
לשתות. תראי איזה זוג אנחנו, כן.
רגע, אני אמזור לך מים. סי, חבל לי זמן. אבל אנחנו באים בבית, הדלת נסגרת, ויש לנו ויכוחים כמו כל זוג.
לגמרי.
כן, לא, לצאת, לא לצאת.
מי עושה כביסות, מי עושה כלים, מי עושה זה, מי עושה זה. אבל זה ויכוח שנשאר, שצריך לפתור אותו בפיצוץ מבוקר, מה שנקרא. אסור לתת לזה להתפזר, אסור לתת לזה להיות אישי, אסור בקיצור, ויכוח, אסור שהוא יימשך יותר מכמה שניות, דקה. גג, טכנית, לא הגעתם לזה, לעמק שווה, תחכו כמה שעות, תדונו על זה אחרי זה בלי אמוציות, תשנו קצת.
היה תקופות שכאילו בכלל לא היינו מגיעים לדבר הזה, כשכמובן הגיעו ילדים אז יותר, כי יש עוד ועוד ועוד נקודות.
לגמרי.
ואז הגענו למצב שבאמת אמרתי לעצמי, תשמע, זה דבר מאוד מבורך גם להתווכח בתור בני זוג, כי יש אי הסכמות, אבל זה ויכוח שהוא בריא, ויכוח שהוא מביא בסוף לתוצאה מסוימת, כי אני יכולה להגיד את הדעה שלי, אתה אומר את הדעה שלך, כל אחד בכבוד, בסוף מגיעים לעמק השווה, חושבים על פתרונות.
ובאת אומרת, לא הייתי יודע מה הצד השני חושב, אם לא היינו מדברים על זה.
אז גם טוב שבכלל הגענו למצב של שיח והבנה. ואתה יודע, בימים של ספירת עומר, יש את האפשרות בעצם להתעלות למעלה, נכון? יש בעצם את כל הספירות שאנחנו עוברים, שבע ספירות, שבע שבתות הם מימות תהיינה, עד ממוחת השבת השביעית.
תקציר קצר לספירת עומר, בעצם זה תהליך מפסח ועד שבועות, אנחנו עוברים שבעה שבועות. לכן קוראים לחג השבועות, על שם השבועות שעברנו, כי הכל תהליך בשביל להגיע לחג השבועות. מה זה השבועות? איך שקשור? כי כל השבועות האלה מביאים אותנו כאילו למצב האידיאלי של מתן תורה, זה חתונה בעצם עם הקדוש ברוך הוא. אז כל השבועות האלה אנחנו סופרים, מתחילים, זה בעצם מסודר עם סדרות של שבע. חסד גבורה, תפארת נצח, הוד יסוד מלכות, שאז הראשון זה חסד שבחסד, השני זה חסד שבגבורה. בקיצור ככה זה עולה, וכל יום יש לו את הבחינה שלו, חסד של החסד זה כאילו פול פול חסד, חסד שבגבורה זה העוצמה קצת עם החסד, כאילו הכל שילובים, יש ספרים שמתארים יפה את כל יום, מה המסוגלות שלו, מה ההגדרה שלו העמוקה יותר.
זה מאוד מזכיר הריון כזה, אפשר לקרוא בספר. היום העובר נראה כך וכך, היום כאילו איך הוא גודל ומתפתח.
בדיוק, היום מתפתח האיבר הזה, היום מתפתח כאן, פה עמוד השדרה, פה כבר רוקם אור וגידים. אז זה בדיוק תהליך, אנחנו בתהליך עכשיו, מאורסים לקראת החתונה במתן תורה בעזרת השם.
מה, זה כזה רומנטי כאילו התקופה הזאת?
זה מאוד רומנטי. גם אנחנו היינו מאורסים בתקופה הזאת.
וואי, נכון, אנחנו נפגשנו ו...
לפני עשור.
לפני 10 שנים. תתחילו לשלוח ליצחק רעיונות מה הוא יכול לעשות ליעלי.
אבל לא לסבך אותי, בבקשה, משהו קליל.
לסבך אותו, אחרי 10 שנים מגיע לו קצת להסתבך, חס ושלום, בקטע בריא וטוב. 10 שנים, בט"ו באב השנה, אנחנו נחגוג 10 לנישואין, השתבח שמו.
איזה כיף.
ומה הספקנו?
את העשור הראשון אנחנו הולכים לחגוג.
את העשור הראשון שלנו.
יש עוד כמה בדרך.
50 שנות, 80 שנות נישואין. תקשיב, אנחנו כבר בביאת משיח, אז זה אומר שאנחנו נחיה בתקופה שהנישואין יהיו, אתה יודע, על תקן נשמות. על תקן נשמות גבוהות, כמו שאנחנו אומרים. נשמות גבוהות לגמרי. והעניין הזה באמת שאנחנו אומרים ש... הכרנו בערב, והיה לנו וורט בפסח, ערב פסח.
מה זה וורט? וורט ביידיש זה מילה. זאת אומרת, שחתמו את המילה, יאללה, סגרנו, זה מילה.
ואז היה לי את האירוסין, היה לנו את היום של ה...
אך קצת אחרי פסח עשינו אירוסין, ואז היינו מאורסים, יעל הייתה עדיין בלימודים. אני עזרתי לה
במבחנים
האחרונים.
עד היום? לא, עד היום כאילו עוזר לי, אבל זהו, הלימודים סיימתי, קיבלתי את התואר, קיבלתי את התעודה, נגמר הסיפור הזה. וזהו, ברוך השם הגענו לרגע מאוד גדול, שכאילו, אתה אומר...
נכון, אז בעצם זה היה מקביל, זה בעצם יהיה חג השבועות, אנחנו בחתונה עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא.
אתה כמישהו שלומד תורה, ברוך השם, יש לך את הזכות ללמוד תורה, אתה מרגיש שכמו שאומרים שבחג השבועות, זה כאילו הראש השנה של התורה?
אומרים שכן, כמו ש... בעצם, לא, במובן ה... בעצם כתוב שבחג, בשבועות, נדונים על התבועה או על המים. למה זה נקרא חג המים? זה נקרא חג המים, לא?
כן, אבל אין לי מושג. אני יותר בעניין שאני זוכרת שהיו זורקים בחג המים מים ועושים...
שבועות. בשבועות היה מלחמות מים.
נראה לי השנה זה גם ירד, אתה יודע. אני לא יודע אם זה בגלל... מהשביל העשירי כבר לא חוגגים.
ברור.
אז גם זה לא.
או שזה התחיל מזה שערים כל הלילה, אז כאילו, וואלה, מה עושים? יאללה, חינגה.
אז אצלנו יושבים ולומדים תורה גברים, ואנשים יושבות וקוראות בתהילים, עושות ממש שיעור תורה אצלנו, עושים שטייגן רציני, שטייגן ביידיש זה לומדים תוירה, ועושים כאילו חברוסה, וכמו שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בחברוסה, או חברוסה או מיטוטה, זה או חברותה או מיטוטה, או חברות או למות, כאילו היום אנשים לא מבינים את המשמעות.
אם אין חברה, זה מוות.
מוטב למות.
זה בדיוק כמו שדיברנו, אמרנו, אם אין מישהו שצריך אותי, אז...
אז לא שווה לי את החיים. כמה שיעשו לי לייקים, וכמה שיהיה מיליוני צפיות בכל הרשתות החברתיות, ואנשים היום לכן ריקים, לכן מגיעים, כמו שאמרנו, לאנורקסיה, לדיכאונות, לחרדות, לקושי מטורף.
אף אחד לא צריך אותם, הם מרגישים שאף אחד לא צריך אותם.
לא מבינים, איך יש לו מיליוני צפיות, יש לו מיליוני לייקים, והבן אדם אומר שהוא בדיכאון, מה זה?
הוא תאבד אחרי כמה שנים, כן.
כולם חושבים, אם אני אגיע לשם, אני אהיה בן אדם הכי מאושר בעולם. אלא מה נותן את האושר? התורה. התורה היא משולה למים. אם אין מים, אין תורה.
לגמרי.
ואם אין תורה, אין עולם, אין חיים. אז באמת אנחנו מודים לבורא עולם על ההזדמנות ועל הזכות, כל דבר לעסוק בתורה, ולקחת את הגשמיות, להפוך אותה לרוחניות, להשתמש בגשמיות לרוחניות, ואפשר לגמרי. בד בבד. אני חושבת שאנחנו ההוכחה המדהימה הזאת.
להגשים את התורה.
להגשים
התורה
את התורה.
התורה היא לא רק למלאכים, התורה היא לא למלאכים, בטח לא, רק לא למלאכים. התורה היא פיזית, התורה
אדם.
היא אופטימיות בחיים, התורה נותנת אורח חיים בריא וטוב, וצריך לראות כל אחד ברובד שלו. לא צריך לקחת דוגמה מאיזה מישהו שנראה לנו קיצוני ולהגיד, אם הוא לומד תורה, זה בטח נראה ככה. לא, יש את הרובד שלך. כל אחד אמור להתחבר לתורה בחלקים שהוא מתחבר אליה, ויש המון מה להתחבר לתורה, יש שם כל כך הרבה מוסריות וכל כך הרבה דברים, ואם יש דברים שאתה לא מבין, זה סבבה. איך קוראים לזה? אמונה. יש דברים שאני לא מבין, אני מאמין. אם אתה נותן את האמונה, תן אמון. תן אמון במי שברא אותך, אם הוא כתב את הספר הזה, וואלה, אם אתה מרגיש שאתה שווה את הזה, אם הוא יצר אותך, הוא כתב את הספר הזה, זה אותו אחד. אם אתה מאמין בעצמך, תאמין גם במי שכתב את הספר הזה, ואם עוד לא הבנת הכל, אנחנו גם לא מבינים הכל בעצמנו. אבל אנחנו עובדים, זה החיים. יש לנו הלוואי, בעזרת השם, לנו איזה כמה שנים טובות לחיות ולהבין אותנו, וננסה להבין גם כמה חלקים בתורה שאנחנו יכולים.
אז בעצם חג השבועות, זה באמת ראש השנה לתורה, נקבע לאדם, הוא מכין את הכלי, כל הימים האלה של שבועות.
כמה תורה הוא יזכה לקבל, תן חלקנו בתורה, אז כל אחד ינסה לבקש, לא צריך להתפלל, לא צריך נוסח, לא צריך ללכת לבית כנסת, לא צריך ללכת לאף מקום. דבר עם אלוקים כמו אבא. אבא, בבקשה, תן לי. אני רוצה, תן לי להבין כמה חלקים בתורה, אני רוצה להתחבר. אף לא, גם בן אדם שלא הרגיש חיבור אף פעם לתורה, אבא, תן לי משהו, אני רוצה להריח קצת, תן לי לטעום. תן לי ביס, אני עוד לא רוצה לשלם, תן לי לטעום כמה מהפיצוחים. אם טעים לי, אני אנסה להשקיע. אז כל אחד יכול, לכל אחד יש חלק בתורה, ברובד שלו, בסגנון שלו, לכולנו יש שם חלק.
אתה יודע, פעם זה היה כזה, מי שיושב ולומד תורה, ויש אנשים שעובדים, אז אני רוצה ככה בקצרה להגיד, כי אנחנו יודעים שיש אנשים שהם כל כולם בעבודה, וכל כולם בתורה, זאת אומרת שתמיד אמא שלי הייתה אומרת, יש לנו דודים במשפחה שהם עובדים, איזה רופאים, אז זה, אבל הם כל כך כל כך לומדי תורה, והם בני תורה, והם דעת תורה, והם מתייעצים גדולי ישראל, והכל אצלם זה בית תורני.
זה איפה אתה מונח, בדיוק, זה איפה אתה מונח, זה לא, אם בן אדם יש לו אילוצים, הוא לא יכול, אין לו זמן ללמוד תורה. אז זה לא מה שמוטל עליך. אם אתה צריך לעבוד כל היום בשביל להביא פרנסה הביתה, זה מה שמוטל עליך. כשיהיה לך זמן פנוי, תלמד תורה. בשבת,
יש את יששכר ויש את זבולון.
בדיוק, אנחנו עם ישראל, אנחנו כל אחד משלים את השני, זה כמו זוגיות. כל אחד יש לו בורי נפשות רבות וחסרונם. יש כל אחד, יש הרבה נשמות בעולם, יש הרבה עם ישראל, הוא יש לו את היתרון הזה, את החיסרון הזה, והוא משלים אותו. בשביל זה אנחנו פסיפס אחד, כל אחד משלים את השני, ואי אפשר לכתוב ספר עם אות אחת. את לא יכולה לכתוב א', 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 א'. את צריכה את האלף, את דף, את צריכה את כל האותיות, את כל הסוגים, בשביל לכתוב ספר, בשביל לכתוב משמעות.
וואו.
אז כל העם ישראל הוא פאזל אחד גדול, אי אפשר להסתכל על חלק אחד ולהגיד, זה חלק מכוער. שתכניס אותו, אם יהיה לך את כל הפאזל, ואיך חסר את החלק הזה, תגיד, איזה פאזל מכוער, חסר לי,
אבל...
חסר לי פה חלק, איזה פאזל מכוער. אתה תכניס את החלק המכוער הזה, ותראה, וואו, זה השלים לי פה את כל התמונה.
עכשיו אני רואה נוף, עכשיו אני רואה יופי.
לגמרי.
אז זה הרבדים של העם שלנו. יש לנו את כל הצדדים, את כל הכיוונים, אשכנזים, ספרדים, מזרחיים, חילונים, חרדים, דתיים, לאומיים, משיחים, הכל בכל מכל. אבל אני proud Jew, אני יהודי גאה, אני הולך כמו שהתחלנו בראש מורם, אנחנו באמת בימים כאלה שאנחנו צריכים לדבר על זה, שזה לא משנה מי אתה, מאיפה אתה, איך אתה נראה, כמה אתה שוק... באמת, כל העניינים, הכל זה כלום, זה קליפות. אנחנו זה חלק אלוקה ממעל, ולכן מאז שהתחלנו ללמוד ביחד את התובנות האלה, התחלנו הרבה יותר להתחבר לשליחות שלנו, לאנשים שאנחנו רואים. אנחנו לא מסתכלים בכלל על החיצוניות של הבן אדם, אנחנו מסתכלים על הפנימיות של הבן אדם. אנחנו מבינים מה זה תורה, מה התפקיד שלנו, מה בורא עולם רוצה שאנחנו נעשה בעולם הזה. הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני, כי על שנאת חינם חרבה הבית, על מריבות ברשת, על דברים לא ברמה, על זה הקדוש ברוך הוא אמר, זה מציק לי, זה כואב לי, אל תקנו, אל תריבו, אל תתעצבנו, אל תתכסחו. לא, בבקשה, לא. דבר אחד אני מבקש מכם, תאהבו זה את זה. אנחנו הורים, כשילדים שלנו רבים, איזה עצבים זה עושה לי? איך אני כועסת? איך אני מאוכזבת? איך אני עצובה? איך אני נכנסת למיטה בוכה? למה? כי אני רוצה שהילדים שלי יהיו בשלום. אני רוצה בית של שלום. אני רוצה בית של אהבה. ולכן אני חושבת שגם זה המקום לדבר, כי אנחנו מאוד 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 משפיעים ברשתות החברתיות. לא להגיב כל דבר, לא להתייחס לכל תגובה, לא, די, די טוקבקים.
שחרר, כן.
די, היד על המקלדת קלה, תפרגנו, טוב העין ויבורך, תראו את האחר ותשמחו. כי ואהבת לרעך כמוך, כמו שהייתי רוצה שיפרגנו לי ברשת, ככה אתם צריכים לפרגן לאחרים, ותפרגנו ותשפחו. אנחנו יודעים שהסונים שלנו הם מבחוץ, אנחנו צריכים לאהוב מבפנים. ודי לשפוט, אני אומרת גם למגזר החרדי, שהרבה פעמים מסתכלים מבחוץ, מה וזה, איך זה נראה, איך זה זה. הם אמרו את המילה הזאת, הם התייחסו לדבר הזה. אוי אוי אוי, הם אמרו זה, די, די.
תפתחו ראש, תגדילו ראש, תסתכלו על התמונה הכללית, שוב, אל תסתכלו על החלק הזה בפאזל, תסתכלו על התמונה הכוללת. ואם היה לי פה את הגיטרה, אז הייתי מנגן שיר אחד שהוא ממש מדבר על העניין הזה, אני רק אגיד את המילים מהפזמון שמה, כתוב שמה, כי כולנו 60 ריבו אותיות ספר תורה. אנחנו יודעים בספר תורה 60 ריבו אותיות, שזה נמשל ל-60 ריבו בני ישראל. ואם ניצא פגם באחד מהם, אם ניצא פגם בספר תורה, אות אחת חסרה, כל הספר פסול. הבן אדם יכול להגיד, בוא, אני חלק מ-600 אלף, אני כלום. אבל אנחנו כמו ספר תורה, אנחנו כמו אותיות של ספר תורה, אם יש לך ספר תורה וחסר בו אות אחת, הכל פסול. לכל אחד יש את החלק שלו שהוא נותן, הוא חלק הכרחי.
איך זה נותן לנו ערך עצמי, שאני יודעת שאני עוד בספר תורה, אני חלק מדבר ענק ועצום.
ובלעדיי אין כלום. לא שווה כלום, לא שווה כל ה-599,999, לא שווים כלום אם אני לא נמצא שם. יש את המסר הזה המון ביהדות, באתרוג והלולב, בארבעת המינים. יש שם את האתרוג, שזה אנשים שיש בהם מצוות ומעשים טובים, יש את הלולב שזה רק מצוות, ויש את ההדס, שזה רק מעשים טובים, ויש את הערבה, שהיא לא מצוות ולא מעשים טובים, אנחנו כולנו גוש אחד. אנחנו בשביל זה אנחנו מאגדים את כל הסוגים האלה, וביחד עם זה מנענעים. זאת אומרת, אנחנו, ביהדות פוגשים את זה הרבה, אנחנו לא לבד. אנחנו צריכים להיות ביחד. אנחנו צריכים את כולם. אין יהודי פשוט. כל יהודי הוא חלק מהספר תורה. אם אין אותו, אנחנו, אין אותנו.
תשאיר לי בבקשה רק לסוף. תעשה לי כאן איזה בדיקת סאונד ותשאיר על הדרך.
באמת? את הפזמון כאילו.
כן. זה שיר ולחן של יצחק שהוא כתב בדיוק על הנקודה הזאת שדברת על שבועות. אז חלק בעומר, אתה גם תעשה את זה עם גיטרה.
אוקיי. אתה הכי מאהבהם, לא משנה מה תעשה, אם תתרחק, אם תתקרב, קשר דם לא משתנה, כי כולנו 60 ריבותיות, ספר תורה. אם נמצא פגם באחד, על כולם תהיה ההשפעה. בלי גיטרה זה קצת קשה, כי לא מבינים את האקורדים.
אני אסף את הגאה, וואי, חתשר. תעשה לי את הבית הריסוי, בבקשה, זה נאורה, חשוב לי לשמוע. לא תעשה את זה, לא תעשה את זה.
בואי, נשמור את זה, אנשים יגידו, אנחנו לא צריכים לעקוב על הרי זהו, שמענו כבר את השירה.
טוב, נעשה את זה ביתר. אבל האותיות של ההתחלה זה בעצם גם העניין הזה של, נכון?
נזר הבריאה, חלק אלוקה ממעל, שכולנו, כולנו בעצם אנחנו פאזל אחד גדול.
זה נותן המון גאווה, אני חלק אלוקה ממעל, אני נזר הבריאה.
לגמרי.
אז באמת השיר יושק בפרק הבא של הפודקאסט שלנו, זוג פרד.
יש למה לחכות.
יש למה לחכות.
יאללה, אז תודה יעל.
תודה לך יצחק.
היה לי כיף, תענוג עונג גם כרגיל.
תמיד.
יאללה, בחזרה
חזרה לעניינים.
לצ'ילדרן.
וחזרה לכיף של החיים, באנו לעבוד, באנו לאתגר. Go for it.
יאללה, בואי נכבוש
ווינרים. את העולם. אנחנו לא אכפת לנו, באנו בשביל לעבוד קשה. גם אם השרירים קצת כואבים על הדרך, אני מוכנה. מוכנה לעבור
את זה. We are the champions, my friend. פאם, פאם. יאללה.
יפה,
אנחנו נביא את הלדים. מה זה?
תאהב את זה.
את מה? כן? תשמעי, קשה לעשות את פרדי ב...
תנסה, תנסה.
בווקלי.
תנסה, זה יכול להיות סטארט.
And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions of the world. יאללה. הלכנו לכבוש את העולם.
עשית לי מלא אנרגיות. ביי ביי.
ביי ביי ביי.